אחרי שראינו בפרקים האחרונים, דיברנו על, על העבודה שאדם צריך לעשות, על הבירורים שהוא צריך להתעסק בהם, על העבודה שלו עם קליפת נוגה, דיברנו קצת על עבודת התשובה, דיברנו על הרבה מאוד נושאים מעניינים, ואנחנו ממש לקראת הסיום של ה... אפשר לקרוא לזה החלק הראשון של, של ספר התניא, זאת אומרת, מתוך ספר התניא עצמו, דהיינו, מה שנקרא ספר של בינונים, ליקוטי אמרים, ספר של בינונים, הרי שהחלק הראשון הוא בעצם מסתיים בפרק שלנו, פרק ט'. שמהקדמת המלקט ועד סוף פרק ט', אדמור הזקן נותן לנו, נקרא לזה, כלים והגדרות ו... כל מיני מקבץ של ידיעות מאוד מאוד חשובות לקראת הפרקים הבאים שמתחילים באמת מפרק י' וי' א' וי' ב', אלה הם שלושת הפרקים שבהם הוא מגדיר, מסיים בעצם את ענייני ההגדרות, אבל זה כבר ממש מתחיל עניינים של עיצות בעבודת השם, שבשלושת הפרקים הבאים י', י' א' וי' ב', הוא מדבר איתנו על הצדיקים, על הרשעים ועל הבינונים, ובעצם מפרק י"ב ואילך מתחיל תכלס המטרה שבשבילה כתב אדמור הזקן את ספר התניא, שזה ספר של עיצות בעבודת השם, ספר של עיצות והדרכות בעבודת השם של היהודי, וזה באמת מתחיל אחרי שמסתיים אותו השלב של של ההגדרות.
זה ספר של עיצות לבינונים
במידה רבה של אמת, כן, אפשר כך להגדיר את העניין. זה ספר של בינונים, הוא מיועד לבינונים. נכון הוא שכיוון שהמדרגות האלה הם, לפחות הצדיקים והבינונים, הם מדרגות שקשורות אחת עם השנייה. כי הסדר הוא שקודם האדם יהיה בינוני, ואחר כך, אם הוא יתאמץ מספיק, אז הוא יוכל, אם כך נגזר עליו, להגיע גם למדרגת הצדיק. כפי שהבטחנו, אז גם במהלך הלימוד של הפרק הבא שמדבר על הצדיקים, אז גם נקרא שיחה של הרב בדבר מלכות, פרשת אמור, ששם הרב מוסיף ומחדש ומעדכן כמה עניינים מאוד מאוד חשובים שנוגעים לדורנו לגבי ההגדרה של מה שנקרא, מי שנקרא ומה שנקרא צדיק. אז כן, יש קשר בין הבינוני והצדיק גם בזה שהם נראים אותו דבר ומתנהגים אותו דבר, וגם בזה שיש איזשהו קשר של שייכות, דהיינו שאם הבינוני מתמיד בעבודה של הצדיק, בעבודה שלו כבינוני, אז א' הוא נהיה צדיק בפרטים, כפי שנראה את זה בחלק השני של פרק י' ד'. זאת אומרת שלמרות שהוא לא כך לפי פרק י' ד' ונראה את העדכונים שחלו בזה בדור שלנו, אבל לפי מה שאומר אדמור הזקן בפרק י' ד', הרי שלא על כל אחד נכתב שיגיע למדרגת הצדיק, כולנו מצווים, ועוד נתמודד עם השאלה הזאת, כיצד מצווים כל אדם תהי צדיק, כשלא כל אחד לכאורה יכול היה להגיע לזה, נתמודד עם השאלה הזאת בפרקים הבאים, בעזרת השם. אבל כן אומר אדמור הזקן שאין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך. זה הלשון בפרק י' ד'. וכשאומר אדמור הזקן שאין לאדם משפט הבחירה אם להגיע למדרגת הצדיק או לא, אז אם הוא אומר אין משפט הבחירה, אין משפט הבחירה, הכל ביד השם. אבל כשהוא אומר שאין משפט הבחירה בזה כל כך, משמע שקצת יש. עכשיו, כיוון שאנחנו מדברים פה בחומרים, אדם מדויק, ההגדרות כאן הן הגדרות, כבר מפרק א' של התניא, אנחנו יודעים שאדמור הזקן שואף להגדרות מדויקות, ולא להגדרות של בערך, לא בשם המושל, ולא בכל מיני הגדרות ביניים, אלא אדמור הזקן שואף להגדרות מדויקות, זו ההגדרה הזאת, שאין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך, מה זה כל כך? מה בא בכל זאת להכניס הכל כך הזה? אנחנו נראה שבאמת כאשר הבינוני מתמיד בעבודת הבינוני שלו, הוא מסוגל להגיע למצב של כיבוש פרטים מסוימים והנהגות מסוימות ואופנים מסוימים, עניינים מסוימים בעבודת השם שלו, הוא אכן יכול לכבוש אותם בצורה מוחלטת. מה זה מוחלטת? הרי אל תאמין בעצמך עד יום אותך, נכון? מוחלטת למצב הנוכחי. אנחנו נדבר באריכות כשנגיע לשם על העניין הזה שהיצר הרע יש לו טקטיקה, יש לו אסטרטגיה ברורה שחזל גילו לנו מהי האסטרטגיה שלו, שהיום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך, עד שיאמר לו לך ועבוד עבודה זרה. והביטוי הזה של חזל שמתאר את דרך העבודה של היצר הרע, יש בה הרבה לימוד בשבילנו, מכל מילה ומילה. ומהחלק הראשון של היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך, עד שיאמר לו לך ועבוד עבודה זרה, הרי אנחנו מבינים מזה שהיצר הרע יש לו, הוא נכן גם במידה של התאפקות, וכמו שקוראים לזה היום בחינוך דחיית סיפוקים. הוא יודע בדיוק מה שהוא רוצה, אבל הוא מוכן לחכות הרבה זמן בשביל זה. והוא פועל בצורה מחושבת כדי להגיע אל המטרה שלו. אז היום אומר לו עשה כך, ביום הראשון שהוא פוגש את האדם ומתחיל להגיד לו עשה כך, זה בכלל יכול להיראות כאילו זה היצעה של החבר הטוב ביותר שלו. וזה היה גם כן חלק מהשיטות שלו. להיראות לנו כאוהב. הוא נותן לנו עצות טובות, עצות שנראות לנו כהתחזקות בעבודת השם, וכהחלטות טובות בעניינים של תורה ומצוות, ועוד כל מיני כאלה עניינים אחרים. הוא גם דואג מאוד לבריאות שלנו ולכבוד שלנו, ושאף אחד לא יפגע בזה. וככה לאט לאט, שלב אחרי שלב, אם באמת האדם לא שם לב ולא עומד על נפשו, אז היצר הרע מרגיל אותו קודם לשמוע בקולו, ואחר כך מרגיל אותו להתענג ולהתפנק, ואחר כך, טוב, יש דרך די סלולה, דרך ישר לפני איש, ישר לתאום, חס ושלום. אז הדרך היא דרך ידועה, וכיוון שהדרך, חזל גילו לנו את הדרך הזאת, אנחנו יכולים להיקהל ולעמוד על נפשנו, אנחנו יכולים לנקוט, מה שנקרא, מאויבי תחכמני מצוותיך, לנקוט את אותה אסטרטגיה שהוא נוקט כנגדנו, להשתמש בה כנגדו. ולהתחזק ולקבל על עצמנו החלטות טובות, ולהתקדם שלב אחרי שלב בעבודת השם שלנו. וכאשר אנחנו עושים את זה בצורה מסודרת, ובצורה כזאת שלא תעורר עלינו את חמתו, אלא באופן כזה שאנחנו לאט לאט מתקדמים יום אחרי יום, שלב אחרי שלב, מתבססים במשהו ורק אחר כך ממשיכים הלאה, הרי שבאותו עניין שקיבלנו אותו על עצמנו לפני כך וכך חודשים וכל שכן שנים, ואנחנו כבר שומרים עליו, אנחנו אפילו כבר לא שמים לב שאנחנו שומרים עליו. כל אחד יכול למצוא בעצמו כל מיני החלטות טובות, אם זה בעניין של כשרות, ואם זה בעניין של שמירת שבת, ואם זה בעניינים אחרים, בעניינים של לימוד התורה, כל דבר שכבר הרגלנו את עצמנו בו, הפך להיות שלנו. ובזה במילא כבר האדם דומה מאוד, והוא כמעט בחינה של צדיק בעניין הזה, כי מי הוא הצדיק? צדיק הוא זה שאין לו יצר הרע. אז כיוון שהיצר הרע אמרנו כך היא אומנותו, ויש לו דרך מסודרת וברורה, שהוא לא מטריד אותנו בדברים שהוא בטוח שנעמוד בהם, אז ברגע שאנחנו נגרום לו להיות בטוח בהרבה דברים כאלה, אז באותם הדברים שבהם הוא לא מטריד אותנו, בזה אנחנו בחינה של צדיק לפחות. לא רק בשם המושל, אלא לאט לאט, שלב אחרי שלב, אפילו גם בשם התואר והמעלה. אבל עוד נגיע לזה. הכותרת של הפרק שלנו, מלחמת הנפשות. פרק ת'. מלחמת הנפשות, זוהי הכותרת, זה התקציר התמצית למשפט קצרצר. התוכן של הפרק שלנו באמת מבטא את המלחמה בין היצר הטוב והיצר הרע. הנפש הבעמית והנפש האלוקית, אנחנו נלמד גם להבחין, וקצת הזכרנו בתוך ההגדרות של העניין, מה בין הנפש הבעמית והיצר הרע, זה לא אותו אחד, זה לא אותו עניין, אבל אנחנו נראה את זה בעזרת השם בהמשך. אז אנחנו כאן בפרק ת', והנה מקום משכן נפש הבעמית, שמקליפת נוגה, בכל איש ישראל, הוא בלב, וחלל שמאלי, שהוא מלא דם. הוא כתיב כי הדם הוא הנפש. ולכן כל התאוות והתפארות וחס ודומיהן הן בלב. ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף וגם עולה למוח שבראש, לחשב ולהרהר בהן ולהתחכם בהן, כמו שאדם מקורו בלב, מהלב מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח שבראש. אז כאן בעצם הרב מראה לנו את הקשר, אפשר לקרוא לזה, שבין הגשמי והנפשי. הגשמי הוא שיש לב, מין שריר חזק, משאבה כזאת, מחולקת מבפנים לכמה חדרים, תאים כאלה, נוצר בהם ריק, נוצר בהם לחץ, הלב שואב את הדם מכל האיברים, דוחף אותו אל כל האיברים, ליבה פליג לכל שייפין, כך אומרים חז"ל, הלב נחלק לכל האיברים, מכיוון שהלב מחלק ומשפיע ומזרים את הדם לכל האיברים, בלי הלב שישפיע וימשיך את הדם לכל האיברים, אדם, החיות של האדם תלויה במהלך של אדם. יחד עם התהליך הגשמי הזה, הגופני הזה, ישנו גם תהליך רוחני או נפשי, שהלב מבטא את מקום משכן הנפש הבעמית. ושוב, כמובן, כבר הזכרנו את העניינים האלה, כשאנחנו מדברים על עניין רוחני, אפילו אם זו רוחניות כל כך פחותה כמו של הנפש הבעמית, על רוחני אנחנו לא יכולים להתייחס במונחים של גשמיות, של מקום למשל. איפה נמצאת הנפש הבעמית? השאלה הזאת היא לא נכונה בכלל. מכיוון שנפש, על פי הגדרתה, היא עניין רוחני, והעניינים הרוחניים, על פי הגדרתם, הם למעלה מההגדרות של זמן ומקום. מזמן פחות, כי יש משמעות לזמן בעניינים רוחניים, אבל בוודאי לא כמו שמשפיע הזמן כאן אצלנו. כאן בעולם הזה הזמן יש לו משמעות רבה הרבה יותר ומורגשת הרבה יותר מאשר בעולם הרוחני. לעניין של מקום, זה שונה לגמרי. נכון, אפשר להגיד שיש מקום שיש בו השראה של קדושה. יש מקום שהוא דירה לקדוש ברוך הוא. בית המקדש, ושכנתי בתוכם, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו באותו המקום, הבית המוכן להשראת השכינה. האם זה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא שם ולא נמצא במקום אחר? הרי מלוך כל הארץ כבודו, והרי לית אתר פנוי מיני, גם למעלה מהארץ. ועוד יותר למעלה מזה, שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אם ככה, ברור שההגדרה של מקום היא הגדרה, נגיד אחרת, השייכות של עניינים רוחניים עם עניינים של מקום, היא שייכות מאוד מאוד מוגבלת. זאת אומרת, יש יכולת של העניין הרוחני להאיר במקום מסוים ולא להאיר במקום אחר. אנחנו עכשיו באים מחג מתן תורה, אז בחג מתן תורה התחדש, למרות שהעולם הוא עגול, והעיגול של העולם זה נובע מכיוון שהוא השתלשל מבחינה שנקראת בחינת עיגולים, והעיגול אין בו מעלה ומטה, ולכן זה מאוד מאוד פשוט להבין שאנשים שגרים בצד השני של כדור הארץ, הם לא הולכים הפוך והם לא הולכים עם הראש למטה, הם הולכים רגיל ממש, והם מרגישים שהשמיים הם למעלה והארץ היא למטה. הרי אם נסתכל מהצד, אם נסתכל מנקודת הראות שלנו, בוודאי שהם עומדים הפוך. הסביר הדבר הזה כן, שהסיבה לזה היא לא רק כוח המשיכה של כדור הארץ, שזה רק חלק קטן מאוד מהעניין. עיקר העניין הוא כיוון שכדור הארץ נברא ונמשך והשתלשל מאותה בחינה רוחנית שנקראת בחינת עיגולים, שבבחינת עיגולים אין מושג של מעלה ומטה. וכל זה היה נכון עד מתן תורה. במתן תורה, כאשר הקדוש ברוך הוא העיר את העולם באור של תורה, אז כן, אז פתאום נהיה דבר כזה שקוראים לו חצי כדור התחתון, ששם לא היה מתן תורה כל כך. אז עכשיו יש עליון ויש תחתון. אז זה לא שבאמת משהו השתנה במציאות הגשמית של העולם. וזה לא שבאמת משהו ברוחניות השתנה, וזו הייתה השאלה של שלמה המלך. הלא השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. ואף כי הבית הזה. וזו בעצם הייתה גם התשובה של רבן גמליאל לאותו המין, שבא אותו מין לרבן גמליאל ורוצה ללעוג לו. הוא אומר, אתם מתיימרים להגיד שאתם עובדים לאלוקים אחד? הרי אתם אומרים שבכל בי עשרה שכינת השריה, בכל מקום שיש מניין של יהודים יש השראת השכינה, אז כמה שכינת התלכו? אז באמת אנחנו מבינים שהמושג הזה של השראת השכינה הוא לא דבר שקשור על צד ההגבלה לעניין של מקום, אלא זה עניין של גילוי שמצד הקדוש ברוך הוא ודאי נמצא. במקום שישנה, שאנחנו קוראים לזה השראת השכינה, זה לא שהמקום הזה קיבל הקצבה יותר גדולה של חיות אלוקית. זה שהמקום בגלל משהו שמתרחש שם כרגע, למשל שיש שם 10 יהודים, אפילו שאינם עוסקים בתורה. עצם המקום הזה, עצם ההתחברות הזאת של נשמות של יהודים, גורם לתוספת של גילוי באותו אור אינסוף שנמצא וממלא את כל המציאות בדרך ממילא. עם עניין ובלי עניין. אבל כשמקדשים את המקום, יש יכולת להרגיש בו יותר קדושה.
כל דבר רוחני לא מוגבל במקום, אלא הוא כמו לדוגמה, יש כאן גלי רדיו, אם אני מגיע עם המקלט המתאים
הזה. נכון, בהחלט.
וזה נכון לכל דבר כזה, או רק לשכינה? כאילו גם נפש, אני יכול להגיד, נפשות נמצאות בכל מקום, הגוף הזה הוא נפש
שהיא, ולכן... וזה בדיוק העניין של השראת הנפש בגוף. וזה בדיוק העונש שיש במה שנקרא גלגול, כאשר נפש נשלחת להיות במקום, שוב, נשלחת בהסתייגות, כי נשלחת זה הגדרה של מקום. אבל נפש, כן, נשלחת, נגזר עליה להיות בתוך גוף של בעל חי. בעל חיים, או צומח, או דומם. מה
שהחפץ הזה, הוא מגלה את הנפש?
כן, וכיוון שהוא לא יכול לגלות את הנפש, כי הוא לא ממש כלי מוכשר לזה, אז זה גורם צער גדול לנפש, שהיא רוצה להתגלות, ואינה יכולה.
מה אתם בעצם בין הנפש שמצאת במקום שבו לא יכולה להתגלות, ובין נפש שהיא לא מגולגלת ולא מגולגלת בכלל?
ההבדל הוא מאוד פשוט. זה שנפש לא נמצאת בגן עדן, במקום של, כמו שנשבע אליהו, חי השם אשר עמדתי לפניו, צריך להיות לזה איזושהי הצדקה. ההצדקה היא עבודה ושליחות ותפקיד. כשיש עבודה ושליחות ותפקיד, שיכול להיות רק כאשר הנפש האלוקית של יהודי מלובשת בגוף של יהודי, אז יש הצדקה, ואז יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אבל כשהיא לא יכולה לעסוק בתורה ומצוות, אז זה צער גדול מאוד בשבילה.
וכשהיא
בכלל
לא בגוף
בשום
דבר,
אז
היא גם בהלם.
ודאי בהלם, היא בגילוי כלפי עצמה, היא מרגישה את עצמה למציאות. והיא נהנית מזיו השכינה. יש מושג כזה. גן עדן זה דבר רוחני. ולכן אומר הזוהר הקדוש שכשיהודי עושה מצווה, מתפשט אוויר של גן עדן סביבו. ולכן כשיעקב נכנס לחדרו של יצחק, אז הוא אמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, נכנס איתו אוויר של גן עדן.
באמת
בגן עדן
יש גם כן איזה גוף שהוא, איזה גוף רוחני.
אז קודם כל היה לו גוף. היה לו גוף. גן עדן שנברא באדם הראשון והוא נח שם כדי לעובדה ולשומרה, ודאי היה גוף.
למה היה? זה מקום שקיים.
זה שאלה אם קיים כזה מקום היום על פני כדור הארץ. כי העולם נתגשם וירד ממדרגתו, וגן עדן הובדל מתוך המציאות הגשמית של העולם. זה לא שאם תחפש טוב ותשלח סיירים לכל קצווי תבל, אז אתה תמצא איזשהו שטח, איזה ג'ונגל, איזה, אני לא יודע, איזה מקום יפה כזה, שזה בעצם גן עדן. לא, כי גן עדן לא נשאר איפה שהיו אדם וחווה, והנחש, והעץ, והזה. כל העניינים האלה, הם עלו למעלה, והעולם ירד למטה ונהיה איזשהו נתק. היום גן עדן זה מקום שיש בו אך ורק נשמות. והייתה, בסדר. איפה זה היום? מי, מה, מו? השאלה גם אם זה היה, כי ברגע שמספרים לנו הלשון בחסידות שנתגשמו הם והעולם, אז הם ירדו במדרגה, אז זה כמו שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבן, וכמו שהיו עוד כל מיני מונחים כאלה, אז אנחנו לא בדיוק, אנחנו בוודאי יודעים, בוא נתחיל מזה, אנחנו בוודאי יודעים שאין מציאות של איזושהי פיסת קרקע בעולם הזה הגשמי שלנו, הידוע לנו, שהיא בעצם אותו הגן עדן.
היא השרידים של הגן עדן. לא.
הארץ ירדה. הארץ ירדה, והגן עדן עלה. אז מה ששם, אתה מכיר את הסיפור על הילד הזה שהתעצל, כל הכיתה היו צריכים לצייר את קריאת ים סוף. הוא הגיש למורה דף חלק. שאל אותך מורה, מה עשית? הוא אומר, ציירתי את קריאת ים סוף. איפה ציירת את קריאת ים סוף? איפה הים? הים נקרא. נו, ואיפה בני ישראל? בני ישראל כבר עברו, והמצרים עוד לא באו. נשאר דף חלק. אז גם כאן, כשאתה תחפש היום את גן עדן, לא תמצא. לא כי אתה מוגבל ביכולת הראייה הגשמית שלך. יש לך עיניים נפלאות, יש לוויינים בעולם, מרחפים, הם סורקים כל מילימטר על פני כדור הארץ. אין היום איזשהו שטח גשמי כזה שעליו צעד ודרך אדם הראשון. הוא לא קיים היום במציאות הגשמית של העולם. למה? כי העולם ירד משם. העולם התגשם משם. העולם לא היה כל כך מגושם לפני החטא. לפני החטא היה עולם רוחני יותר. העולם הזה לא קיים.
זה עולם חדש אחרי החטא?
גם אחרי המבול אנחנו יודעים שהעולם התחדש והשתנה. זה לא חידוש כזה גדול. זה דבר פשוט. המציאות היום שנקראת גן עדן, מה שנקרא היום גן עדן, וזה באמת מה שנקרא נוגע לענייננו כרגע, לעתיד לבוא, בזמן של תחיית המתים, כן יש מקום להגיד, ושוב, אני לא זוכר, לא יודע, לא חושב שראיתי כזה דבר מפורש, שכל העולם יחזור למדרגה של גן עדן. יש רמזים לזה, בכמה וכמה עניינים.
כל העולם.
כי לכאורה מה העניין? נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים. איך זה נהיה על ידי לעובדה ולשומרה? אז נגיע באיזשהו שלב, נבצע את העניין, באמת העולם גם בזמן של תחיית המתים כבר לא יהיה אותו עולם שאנחנו מכירים כאן. העולם הזה שאנחנו מכירים עכשיו זה עולם, כמו שאנחנו יודעים, מקום של קליפות וסתרה אחרא ורשעים גוברים בו. העולם הזה, עולם העשייה הגשמי הזה שאנחנו מכירים היום, זה לא מה שהיה פעם. העולם הזה שרובו רע ומיעוטו טוב, לא היה לפני החטא. פשוט לא היה. המציאות של גן עדן, מה שנקרא גן עדן היום, זה עולם שהוא אך ורק רוחני, נקודה. אין שום עניין גשמי שקשור להגדרה של מה שנקרא גן עדן, כולל גם המכינה לגן עדן, שנקראת נהר דינור, שזה נהר של אש, זה בפירוש לא נהר של אש גשמית. כי אם אוקיי. ולכן? אוקיי. אז גן עדן הגשמי זה מערה מתחת לאדמה.
אני לא יודע איפה זה, אבל שם זה הפתח. מה זה אומר, איך זה, לא יודע.
מי אמר שהגיע לגן עדן הגשמי? שמה? שמה? שהגיש ריח של גן עדן, כן. ריח של גן עדן זה גן עדן רוחני. טוב, אז העניין יבורר בעזרת השם. נברר אם יש, אולי מישהו גר שם היום, זה מעניין. טוב, אנחנו בעניין של להבין שהנפש הבעמית, ואנחנו נראה את זה בהמשך, הנפש הבעמית היא לא היא, היא היצר הרע. דיברנו בשיעורים האחרונים, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, דיברנו שבתוך הנפש הבעמית יש חלק מסוים ממנה שנקרא הכוח המתאווה, שגם הוא לא רק גמור, הוא קליפת נוגה, תמימה, שראוי להשתמש בו לטוב, אלא שעליו מכסים לבושים צועים. אותם הלבושים הצועים, דיינו אותו רע מוחלט שקיים בתוך קליפת נוגה של הנפש הבעמית של יהודי, הם מסתירים על אותו כוח המתאווה, כל פעם שהוא זז, כל פעם שהוא רוצה משהו, בעצם זה הכל נראה לנו כרע גמור. כזה או אחר, בדרגות שונות. למדנו בפרק הקודם, יש יצר הרע שנקרא שדים נוכרעין, ויש יצר הרע שנקרא שדים יהודאין. אבל שדים זה בכל מקרה, זאת אומרת, טוב זה לא. גם יצר הרע שנקרא שדים יהודאין, הוא לא בדיוק רוצה את טובתנו, הוא לא בדיוק טוב, זה לא מלאך, זה שד. ולמה הוא כזה? כי הוא מכוסה באותם לבושים צועים. לא שמצד עצמו זו היא מהותו. וכבר אנחנו זוכרים מפרק א', שהוא מצטט את רבי חיים ויטל, שאומר שלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נפשות.
מי זה השד
הזה? כמו כל, כמו הרבה דברים אחרים ששייכים לאותו מגזר, זה משהו שהוא מאוד דמיוני. זה כמו דחליל, או כמו איזה מין מישהו שמתחבא מאחורי משהו. יבוא מישהו, יעטוף את עצמו בסדין לבן וילך להבריח עכשיו אנשים בלילה, להפחיד אנשים, והוא יכול לגרום להם למות, חס ושלום, דום לב, מרוב פחד. יש מציאות כזה, זה מאוד אמיתי, נכון? הוא ראה משהו אמיתי. זה הולך, זה משמיע קולות, אבל זה לא מה שאתה רואה. מבפנים זה סתם בן אדם כמוך. מבחוץ שמו על זה איזה סדין לבן וקשקשו על זה כל מיני ציורים, וזה ביחד, זה נראה מפחיד. זה כל מה שיש שם. בעצם אם נעשה על זה פו מספיק חזק, או נגייס, כמו שראינו בהפטרה, מלאכים שיעבירו את הלבושים הצועים, יסירו את הלבושים הצועים. ברגע שמסירים את הלבושים הצועים, אותו כוח המתאווה, קוראים שני דברים. הלבושים האלה, כמו לבוש שבגד, שאדם פשט לבוש, אז כשאתה רואה את האדם שהוא לבוש בלבושים האלה, אז הוא נראה מה שהוא, הוא נראה לבוש. נראה לבוש חי, נכון? נראה מעיל שמזיז את הידיים. כשאתה פושט אותו ושם אותו על הרצפה, הוא מוטל כאבן שאין לה הופכים. אז זה חלק אחד חשוב שקורה כשמסירים את הלבוש של מצויים. החלק השני לא פחות חשוב. כאשר מסירים את אותם לבושים צועים, מתגלה שאותו דבר מפחיד שחשבנו קודם שנמצא שם, מין יצר הרע כזה גדול ומפחיד ונורא, שעידין יהודאין, או חמור מזה, שעידין נוכרעין, מסתבר שלא כצעקתה. זה טעות, זה כלום בעצם, אין שם שום דבר. כי הלבושים הצועים מצד עצמם באמת שם לא שום דבר. כי ברגע שפשטו אותם הם כלום. והכוח המתאווה שמאחוריהם זו חתיכת קליפת נוגה כשרה. כמו שאין לך מה לפחד מלחם, כמו שאין לך מה לפחד מתרנגולת, כמו שאין לך מה לפחד מפרה, אין לך מה לפחד מהכוח המתאווה. הפוך. הקדוש ברוך הוא שתל בליבם של כל הבהמות את התכונה להיות נכנעים ונרדים תחת ממשלתם של בני האדם. וכשאתה תפשיט את הלבושים הצועים האלה מאותו הכוח המתאווה, מאותו סדר, כשאתה צעיר, אז העיר פרא אדם יוולד, כשאדם מתבגר, אז זה יכול להיות שור נגח, כשהוא מזדקן, הוא יכול להיות סעיר כזה או אחר, הוא יכול להיות חמור, הוא יכול להיות כל מיני דברים. חמור נניח לא, כי זה כבר בהמת מאה, אבל נניח, אם אנחנו מדברים על בהמות כשרות, היצר הרע הזה יכול להיות בכל מיני מצבים. אם אתה מאלף אותו כמו שצריך מגיל צעיר, מה שחזל תרחו להדגיש בפנינו ולציין בפנינו את העובדה שטוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, לפי שהזוהר מעריך להסביר שכאשר האדם משכיל לרדות את אותה נפש בעמית שיש בתוכו, אז זה נקרא בלשון הזוהר בגין לאפקה מניטב לאלמה, על מנת להוציא ממנו טוב לעולם. אז כאשר הנפש הבעמית הזאת, הבהמה הזאת, אותו כוח המתהווה שזה שם, קראנו לזה מנוע, כן? זה מנוע רב עוצמה. אבל כל זמן שהמנוע הזה הוא מלובש באותם לבושים צועים, אז הוא לצרנו. וכשאתה מסיר ממנו את הלבושים הצועים, ובפרט אם אתה מתעל את הכוחות שלו לאפיקים חיוביים, אז רוב תבואות דווקא בכוח שור.
יצר
הרע
זה הציור הרע, כן? זה השד הזה,
כן, יצר הרע זה דמיון, זה לא יותר. זה דמיון.
אבל הוא מסביב את
כל העולם באצבע שלו. כן, כי דמיון זה דבר חזק. אבל זה רק דמיון.
זה אדם עצמו.
לא, האדם הוא לא היצר הרע. הנפש הבעמית היא האדם עצמו בבינונים. אתה צודק. והנפש הבעמית היא לא היצר הרע.
האדם יצר אותו עצמו.
גם אי אפשר להגיד את זה, כי את הלבושים הצועים האלה ואת הכוח המתהווה הזה שתל בנו הקדוש ברוך הוא. וזה חלק מההתחזקות שאדם צריך להגיד לעצמו, כנגד אותה עצבות, מעצבות כביכול ממילא דשמיא שהיצר הרע תורח בתחכומו הרב להכניס בנו. צריך בין היתר האדם להגיד לעצמו, גם כאשר הוא מתאמץ בשרידי כוחותיו, בשארית כוחותיו להילחם מלחמת חורמה נגד אותם הפיתויים שסובבים אותו וכולו וכולו, אז כשיחד עם המלחמה הזאת הוא גם צריך לנהל מלחמה נגד עצמו, שהוא אומר לעצמו מי אני ומה אני ואני לא שווה ואני אפס ועוד יותר גרוע מזה, אז צריך באמת לחדד את ההבדלה. צריך לחדד ולהבדיל ולברר, ובשביל זה צריך דעת, שאם אין דעת הבדלה מניין, צריך להבדיל מי הוא באמת זה שרוצה את כל התאוות האלה, ומי הוא באמת זה שמתרגז, ומי הוא באמת זה שעצוב, ומי הוא באמת זה שיש בו את כל הדברים האלה שאנחנו לא... מי? אני? מה פתאום? זה שהנפש הבעמית היא האדם עצמו בבינונים? הנפש הבעמית הקדוש ברוך הוא יצר אותה בסדר גמור. והוא עשה מין פטנט כזה לצורך העבודה, כדי להקשות עלינו את העבודה, כמו המורה שיש לו להטעות את התלמידים, כמו שכותב הרמב״ם, שהמורה צריך להכשיל מדי פעם את התלמידים, להגיד להם דבר לא נכון כדי לבחון את הערנות שלהם, כדי לחדד אותם, כמו שהמהרש"א מסביר שם בסיפור של רבי אלעזר בנו של רשב"י, שלמה הם אמרו לו אותם חכמים את הברכות הנעלות שלהם בלשון של הפך הברכה כדי לנסות אותו, על יסוד על זה, על יסוד ההלכה הזאת שיש לרב לנסות את התלמידים. אז הקדוש ברוך הוא גם מעמיד אותנו במבחן, מעמיד בפנינו מין יצר הרע כזה שנראה לנו כהר, וגם נותן לנו את הכלים איך לאלף את הבהמה הזאת שבתוכו, שמסתתרת מתחת כל אותם הלבושים מצויים, את אותו כוח המתהווה הזה, שהוא במהותו כשר, כמו כל קליפת נוגה כשרה אחרת. ואז מסתבר לאחר מעשה, וזה מה שחז"ל אומרים, שסוף סוף הקדוש ברוך הוא באמת מראה לה, גם לצדיקים וגם לרשעים את היצר הרע, שצדיקים שנדמה להם כהר והם לא מאמינים, איך הם הצליחו להתגבר על זה? פתאום הכל מתברר.
זה חלק הפחות מובן, איך הוא נדמה כהר, אם זה רק
וירטואלי או... אז זה בדיוק הנקודה של הר, ככה מסופר שפעם נכנס מישהו, אני חושב שזה היה למגיד, המגיד ממזריץ', אולי לבנו, ומישהו שככה רצה להיכנס, לברר מה זה הרבי הזה בדיוק, מה ככה, הוא לא בדיוק היה מהחסידים הגדולים. ונכנס, והרבי בכלל לא מסתכל על מי שנכנס לחדר, הרבי עומד, מסתכל דרך החלון. מסתכל עוד ועוד, זה נראה כבר ממש עובר את גבול הטעם הטוב. הוא התקרב לראות מה יש שם בחלון שכל כך מעניין יותר ממישהו שנכנס לרב ליחידות. ויש שם ההר עומד, הוא מסתכל על ההר. אז הוא כבר די בכפידה, בעצבים, כמו שאומרים. הוא אומר, מה יש כל כך להסתכל על הר? הוא אומר לו, תראה, תראה הר. מה זה הר בעצם? זה בסך הכל אדמה. זו אותה אדמה שכולם דורכים עליה. פתאום היא עלתה ככה כל כך גבוה, נהייתה כזה מנהר גדול. זה בסך הכל אותה אדמה פשוטה שכולם דורכים עליה.
איך גוש
עפר יכול להתגאות כל כך? אז האמת היא ככה, שהנפש הבעמית הזאת, היצר הרע הזה שיש בתוך הנפש הבעמית הזאת, שהוא בשלב העבודה, הוא אויב מר. הוא אויב מר כי הוא, יש לו שליחות, יש לו תפקיד. למדנו בפרקים הקודמים. כשאנחנו לומדים מהו, יותר קל יהיה לנו להילחם איתו. וזה בעצם מה שאנחנו, בעזרת השם, נלמד כאן. יש מלחמה. מה בדיוק המלחמה? על מה? מה המטרה של הנפש האלוקית במלחמה? האם היא רוצה להרוג את הנפש הבעמית? חס וחלילה. אנחנו מכירים כולנו את הפתגם של הבעל שם טוב, כי תראה חמור שונאך, ושם באמת הוא מתאר את הנפש הבעמית כחמור, ולא סתם כחמור, אלא כחמור שהוא השונא, והוא רובץ תחת מסעו, הוא מסרב לשתף פעולה עם העבודה שלך, עם העבודה שלך בתורה ומצוות. הוא מסרב לשתף פעולה, הוא רובץ תחת מסעו. אז מה אתה חושב שהדרך עכשיו זה להרוג אותו? להרעיב אותו למוות? חס וחלילה, שלא תעלה כזה דבר על דעתך. עזוב תעזוב עמו, אין לך דרך אחרת. הנפש האלוקית עם כל הרצון הטוב שלה, וכל זה שהאדם לעמל יולד, הנפש האלוקית לא יודעת להניח תפילין, ולא יודעת לתת צדקה, ולא יודעת להגיד ברכה ולהתפלל, היא לא יודעת, ולא יכולה. היא לא יודעת איך מנענעים את השפתיים, ואת הידיים, ואת הרגליים, איך מריצים את הרגליים לדברים, היא לא יודעת. וגם אם היא הייתה יודעת, היא לא מסוגלת. אין לנפש האלוקית שלנו ברירה, אלא לטפח את אותה הנפש בעמי. לחנך אותה, לביית אותה, לאלף אותה, לתרבט אותה, להתייחס אליה. יש לנו פה תפקיד, אנחנו פה בתפקיד. לא יכולים לחפש לעצמנו עבודה קלה. אין לבהמה הזאת כדור בראש ונגמור איתה את הסיפור. זה לא עובד ככה. אחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעילוי ועולם.